שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם, בכל בית ישראל.
אמן ואמן, ויהי רצון שניכנס לתקופת הקיץ ברוגע, בשמחה, ושהשם יעזור, אולי רב ידבר, יחזק קצת על העניין הזה. כל כך הרבה אסונות בקרב בחורי ישיבה צעירים, שקשה לשמוע.
בשורות טובות.
שנשמע בשורות טובות, ובאמת די לצרותינו, צריכים להישמר לקראת הקיץ הבא עלינו לטובה. שעות הרב, אנחנו נפתח כבר בשאלת מאזין, מאזין מבאר שבע, שלום למאזין.
שלום
וברכה
הרב.
שלום שבת, שלום.
הרב, רציתי לשאול, יש לנו קצת ג'וקים בבית, האם מותר להרוג אותם עם הרגל, לא בריסוס?
לא, מה שאתה יכול לעשות, תיקח מטאטא, ועם המטאטא תסלק אותם בזהירות, בצורה שלא הורגת, תסלק אותם החוצה. ואתה יכול לרסס על המקום שהם בדרך כלל מגיעים לשם, לא עליהם ישירות, כי אתה לא הורג אותם בידיים, אלא לגרום להם או שלא יבואו, או שאם באו, שינשמו את החומר ויכולים ללכת לאן שבאו. בסדר?
תודה רבה.
תודה למאזין, תודה, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין מרחובות, שלום לך יוסף.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
כבוד הרב, יש לי שאלה. אני נפלתי, הלכתי לביקור חולים, נפלתי במדרגות, ממש קיבלתי חבלות מכל המקומות, גם במצע, גם בצוואר, בעיניים, הכל.
היי, ברת עוונות.
כפרת עוונות. ואני מבקש ממך, אני כל השבוע התפללתי, היה תפילים על הראש, היה לי והכל בסדר. היום באתי להתפלל עם התפילים על הראש, עמדתי את היד, ולא אכלתי, הייתי לשחרחורת.
כן.
יש לי פתח בפצע, בדיוק במצח. ואני רוצה לשאול, מה אני יכול לעשות?
תתנהג בזהירות. אם אתה יכול לרדת מדרגות, תרד. אם אתה יכול
ללכת,
תלך. אם אתה לא יכול, אתה פטור לחלוטין. וגם כשאתה הולך בבית, תשתדל להישען באיזה חפצים, בקירות.
כן, יש לי את המקל, נתנו לי את המקל.
המקל, לא רק המקל, המקל לפעמים הוא רזה מדי.
כן,
תשען גם על חפצים כבדים יותר, כמו כיסאות ושולחנות, ותלך בנחת. לאט לאט, צעד צעד, בזהירות, פלל השם, והוא יאיר דרכך. אל תדאג, רגלי חסידה וישמור. בעזרת השם, אלך רפואה שלמה.
אמן, אמן, תזכיר המצוותי.
ולעשות ותאריך ימים טובים.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה, שיהיה בשורות טובות, רפואה ובריאות איתנה למאזין יוסף מרחובות. חזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מעיר הקודש צפת, שלום לך חננאל.
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
אם יש לי העדפה ללמוד במוצאי שבת לפני ערבית איזה דבר כגון הלכה, אפשר ללמוד או עדיף לקרוא אלפבטה?
אתה מתכוון במוצאי שבת?
לפני ערבית.
לקראת צאת שבת?
כן, כן.
בוודאי שיש עדיפות ללמוד בסרט שבת. כי
לא,
הגמרא אומרת,
משה
תיקן להם לישראל ללמוד הלכות חג בחג, הלכות פסח בפסח, הלכות שבת בשבת. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם אלה הדבר הציבה אשר ללמוד אותם, ששת ימים תיעשה מלאכה. מה נכנס פה? אלא זה היה שבת. ובשבת הוא לימד אותם הלכות שבת. אז אתה לומד בשבת הלכות שבת, שזה, בפרט שזה נחוץ לך, יש לך בזה מעלה גדולה. אתה יכול ללמוד בליל שבת, אחרי הסעודה.
לא, אני שואל אם עדיף מאלפה בטה.
כן, כן, עניתי לך. אלפה בטה, שזה עשרה תמים מדרך, תקרא אותו ביום, בליל שבת, אחרי הסעודה. ואת זה תלמד במתי שאתה רוצה, בשבת עצמו. תבורך מן השמיים.
אמן, אמן, תודה, תודה למאזין חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מראשון לציון, שלום לך עזרא.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום, סבת שלום. כבוד הרב, יש לי שאלה בקשר לאיש כיום קומקומי חשמליים שמדליקים אותם, וכשמגיעים לרתיחה הם מתקבלים בעצמם. הם מגיעים לרתיחה, מה הם מתקבלים? הקומקום מתקבל בעצמו.
כן.
כן. עכשיו, אם אני עושה את זה בערב שבת, זה קצת שבת. עם שעון שבת, מכין את הכל בערב כיסת שבת, ועם שעון שבת שידלק ב-11 נניח בבוקר, בשבת, לא משנה, בשבת ידלק, והוא מתקבל בעצמו. האם מותר לעשות זאת ולהשתמש במים?
זה נקרא בישול בשבת על ידי שעון.
בדיוק, שעון שבת.
לכאורה, כי אין על זה אם אתה מבשל מים או אתה מבשל דבר אחר. לכאורה זה לא נכון לעשות זאת, כן לעשות כך, אגב בעצמך שאני לא אבשל את האוכל, ואני אשים לו, אניח את האוכל בלתי מבושל בתוך סיר, ואחבר אותו לשעון שבת. שעון שבת אדליק אותו ויבשל אותו מתי שצריך. בהלכה לא עושים את זה, יש כמה חששות בזה. שמה יבוא יחטא, שמה יזרז את, ה, את, ה, את, ה, את הבישול, מי זה כיבשל, עובדים דחול, ועוד כמה וכמה חששות ראיתי שכתבו שיש בזה. לכן מכתחילה אל תעשה כן. אל תעשה כן בשבת, אלא תכין, כמו שכולם מכינים, דוד של מים שרותחים מערב שבת וישארו רותחים מערב שבת, עד סופה, בכל פעם שתצטרך, תשתמש בזה. ולכן לא כדאי. יש אוסרים אפילו מים שכבר בושלו בערב שבת ואתה רוצה לבשל אותם בשבת בצורה כזאת או על ידי פלטה או כל דבר אחר או על ידי שעון שבת, יש אומרים שזה כן נקרא מבשל ויש אומרים שלא, אבל לכתחילה לא לעשות את זה, אז בוודאי שלא כדאי, אל תעשה כן.
תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך אליהו.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב, האם עונים על קדיש ששומעים דרך הרדיו, כמו במוצא שבת שאנחנו שומעים דרך הרדיו את הקדיש אחרי השיעור של הראשון לציון, האם לענות או עדיף להימנע? אם יש הפרה בבית כנסת, האם לומר קדיש בבית כנסת, או אפשר לשמוע דרך הלוויה לכתחילה ולענות?
דרך הרדיו אפשר לענות קדיש. השאלה, אם הרדיו מחובר לאינטרנט, וזה לא ישיר, כי דרך האינטרנט זה לא מיידית. זה תלוי בעומס שיש באותה שעה על הקווים, בעומס שיש על המכשירים, כיוון שזה לא מכאן מבית הכנסת ישירות אלינו, ולא מבית הכנסת לתוך התחנה, אלא זה הולך מבית הכנסת לתחנת ממסר בקפריסין, בקפריסין זה עובר לקנדה או איזו מדינה אחרת, ומשם זה חוזר לקפריסין ויש בורר ערוצים שהוא מחפש ערוץ פנוי, ורק אז אתה שומע את זה אצלך, ויש הפרשים של לפעמים עד 40 שניות, קרוב לדקה, אפילו דקה וחצי בשעות העומס. בזה יש דעות שונות ומשונות. בזמנו שאלנו את מרן, מרן התיר בשעת הדחק לעשות כן, אבל לכתחילה לא כדאי לעשות את זאת. אז לכן כל עוד, וזה לא דרך האינטרנט, אלא דרך הרדיו בצורה ישירה, אז יהיה מותר לענות באותה שעה. תבורך.
חזק וברוך, תודה לשואל מירושלים, יישר כוח לרב. אנחנו מאזין מרכסים, שלום לך אהרון.
שלום לרב.
שלום, שלום.
רצינו לשאול את הרב, עשינו מגבית לפרוכת לבית הכנסת, ונשאר סכום של כסף. עשינו את הפרוכת ונשאר סכום של כסף. שאלה מה לעשות בכסף הזה?
אז הגמרא התייחסה לכך, וגם בשולחן ערוך נפסק, שמה שנשאר, קונים אותו דבר, כי מעלים בקודש ואין מורידים. למשל, קנו עבור בניין בית הכנסת, מרצפות, קברות, צבעים ונשאר כסף, קונים דברים יותר, יותר חשובים, כגון סידורים, חומשים, מחזורים וכדומה. או ספסלים, שטיחים וכל מיני אביזרים לבית הכנסת. קנו הכל או התרימו עבור ספרים ונשאר, אז קונים ספרים אחרים. אלא אם צריך בעוד ספרים אחרים, קונים בזה ספר תורה. קנו ספר תורה ונשאר עודף מהכסף שאספו עבור קניית ספר תורה, בכסף זה קונים ספר תורה אחר ותורמים אותו לבית הכנסת אחר שאין להם ספר תורה, שיקנו בו ספר תורה. זה הכלל, תמיד יש מעלות בקדושה, אז המעלה הכי גדולה זה ספר תורה עצמו, אחר כך זה המפה או הטבעה שהוא יושב עליה, אחר כך זה הספסלים או שאר האביזרים שמשתמשים בהם המתפללים, ויותר נכון אחרי הספר תורה זה החומשים ושאר סידורים, ספרי קודש, אחרי זה האביזרים שהציבור משתמש, תאורה ושיפוצים של בית הכנסת, צביעה, קירות וכל מה שצריך, מה שנשאר זה שאר ההוצאות הרגילות של בית הכנסת. גם מזה נשאר נותרמים לבית הכנסת אחרת. וכך נפסק בהלכות צדקה, שאם אספנו לאיזה עני איזה סכום, למשל הכנסת קלה, ונשאר, נותר לנו בקופה עוד כסף, שומרים את זה לעני אחר באותה מטרה, מה שלהכנסת קלה עבור הכנסת קלה. מה שאספנו עבור קריכת ספרים, משאירים לקריכת ספרים. בניין בית הכנסת לבניין בית הכנסת. תמיד הסכום שישאר יימסר למטרה זהה לאותה מטרה שנתנו, את ה... שאספנו את התרומות. והשם יתברך יברככם בכל מכל כל.
אמן ואמן. תודה רבה הרב.
אמן ואמן, חזק וברוך, תודה רבה לרב. הרב, יש מספר מאזינים שפונים לגבי המספרי טלפון של טהרת הבית, אמנם אנחנו נצאים
כאן. האמת שאין לי ידיעה.
הם אומרים שהם לא מצליחים פשוט להתחבר לטלפון המפורסם, אז צריך אולי לעשות בדיקה, אבל...
אם יעלה מישהו
מהצוות,
אני אשמח מאוד.
בדיוק, בדיוק, אני
בזה גם... את מה שצריך לדעת, כן.
לתועלת המאזינים, אז
אני חזק
מוח לרב. ברשות הרב, יש לנו עוד מאזינה יהודית מירושלים, שלום לגברת. שלום לגברת יהודית.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום וברכה.
רציתי כבוד הרב לשאול, כשחתן מקדש קלה, יש הבדל בברכה אם זה בטבעת כסף או בזהב, ולמה השינוי אם כן? ואיפה ראוי ונכון שהכתובה תישאר?
אתם שואלים לגבי טבעת נישואין ולגבי כתובה.
כן, כבוד הרב.
שמעתי נכון, טבעת
נישואין. כן.
טבעת נישואין, האמת, מצד ההלכה, מכל טבעת שהיא תרצה בה והיא יוקרתית ויש לה יופי, אפשר לקדש. לכתחילה יש אומרים שלא טבעת משובצת. יעלומים על צד שהיא תחשוב שזה שווה אולי 10,000, וזה באמת שווה רק 1,000, ואז יש בעיה עם הקידושים. נוהגים לקדש, אבל מצד הקבלה, וככה מנהג, לקדש אותה בפועל בטבעת שהיא מכסף. כיוון שכסף הוא דבר שהוא חסד, צבע לבן, וגם האותיות שלו הולכות ועולות. כף, סמך, פה. ואילו בזהב, האותיות הולכות וירדות, זן, ה' ב', 7, 5, 2, וכסף זה 20, 60, 80, זה בסימן עלייה. גם הכסף הוא חסד, לכן הוא לבן, הזהב הוא קצת דין, לכן יש בו צבע הדומה לאדום. אבל זה לא מפריע לעצם הקידושים. והוא רוצה לכל זאת, או היא רוצה, להתקדש בזהב, אז יכול לקנות שתי טבעות כך אנחנו מציעים להם, לקחת טבעת אחת של כסף ועוד טבעת אחת של זהב בגודל זהה, טבעות יפות שמצאו חן בעיני הכלה, הקידושין עצמם יהיינה בטבעת הכסף, ומיד אחרי זה יוצאים מכיסו את טבעת הזהב ויתן לה שתענות את זה בטוב כטבעת קידושין. נהד נוסף יש, שכך הביאו המקובלים לידי הגאון הבן ישחי, להרות אות ה בתוך הטבעת של הכסף. אות ה, וזה אות ה לשמירה ולסימן טוב, זה דבר גדול. כתובה, הכתובה היא שייכת לכלה בלבד, לא לחתן. החתן כותב את הכתובה וחותם עליה. בעיקר צריך שיהיו חתימת שני עדים כשרים על הכתובה. זה הדבר העיקרי, שני עדים. שהעדים יראו את הקידושין, איך שהוא מוציא מכיסו או מוציא מתחת ידו את הטבעת והיא שלו, ושואל אותו הרב המקדש אם היא שלו, אם הוא קנה אותה, ואם היא מקנת כספו, או שהשאיל אותה חלילה, או שלווה אותה, זה לא מועיל, אני צריך שזה יהיה שלו, אפילו במתנה גמורה, ואז הוא מקדש אותה בפניהם. והעדים הללו, שני העדים חותמים על הכתובה. מה שגם הוא החתן חותם, זה לא מעכב, כתב הרב מנחת החג בהננה גבריאל יהושע, שזה לצד שלא יבוא מחר החתן ויאמר, אתם סתם חתמתם על דעת עצמכם בלי לשאול אותי, לא התייעצתם איתי, לא הייתי נוכח, לא היו דברים מהעולם וכו' וכו' וכו', וכל מיני טענות שב ומדוחים. לכן אנחנו מוסיפים גם את חתימת החתן, אבל העיקר זה חתימת שני העדים, היא הקובעת, היא המכרעת. אחרי שחתמו העדים על הכתובה, שני עדים קשרים, פירושו שאינם קרובים זה לזה, ואינם קרובים לא מצד החתן ולא מצד הכלה, אלא זרים זה לזה, והם גם אנשים קשרים, יראי שמיים, שומרי תורה ומצוות, חתמו על הכתובה, לוקח את הכתובה ומוסר לה את זה ביד ואומר לה, הרי זו כתובתך. יש אומרים שכדאי שעשה כן בפני העדים. זה לא מעכב, זה לא עדי מסירה, אבל לרב חד המילתא, כדי לחיזוק העניין, אנחנו עושים כן. נותן לה את זה בפני שני העדים, והיא תיקח את הכתובה בידה, תיקח את זה ממנו ביד שלה, אחרי שלקחה את זה ביד שלה, תשמור את זה אצל האמא שלה, או אצל אחותה, לפעמים האם לא נוכחת, או משום מה אין קשר איתה, או כל דבר אחר. נותן את זה לאחת האחיות. היא לא רוצה לתת את זה לאחת האחיות, מכל מיני סיבות, היא לא רוצה לסמוך, היא לא רוצה זה, רוצה לשמור את זה אצלה, יכולה לשמור את זה אצלה, והוא אינו רשאי לומר לה מאומה, כי זה שלה וזה ברשותה. הן הטבעת הנישואין, הן הכתובה, הן רכושה הפרטי, והאישי של הכלה. ואז היא תשמור את זה עד בו גואל צדק, בעזרת השם יראו זרע יאריכו ימים. תברכו מן השמיים.
אמן ואמן, תודה רבה, שהכוח לרב ותודה למאזינה מירושלים. רשות הרב, אנחנו נצא להתנחתת פרסומות, בבקשה.
אתם מאזינים לרשת מורשת
105.1 104.8 FM
רשת מורשת, רדיו עם נשמה יהודית. הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה.
אני רוצה לברך כל המאזינים של רדיו מורשת. זה רדיו שעושה הרבה נמען זיכוי הרבים. רבבות רבבות מקשיבים לרדיו הזה. אשריהם וראשי חלקם. קדעי עלמא יברך אתכם וזכה אתכם. שיהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. נזכה לגאולה שלמה ואמרה בימינו אמן ואמן.
שיעורו השבועי של הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה בכל מוצאי שבת. כאן ברשת מורשת של כל ישראל.
אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של רשת מורשת.
אין סוף זכויות לדורות. מצטרפים לספרי השותפים של תערת הבית וקונים זכות עולם במקוואות המיועדים לאלפי משפחות בישראל, וזוכים בברכתו של הגאון הרב בן ציון מוצפי.
והקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, שכל מי שימסור נפשו ויתרום מכספו עבור תערת הבית, הקדוש ברוך הוא ישלם לו בדבר שהוא זקוק בו לישועה.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
שימו לב, שימו לב, הודעה חשובה לנשים ולילדים.
לכבוד הקיץ, מגזין פנימה מתרחב. 180 עמודי צבע מרהיבים. שמעתם נכון, 180 עמודים. כתבות ייחודיות, מדורים, טורים אישיים ועוד. ולמצטרפות החודש, לקראת החופש הגדול, מגזין לילדים במחיר מבצע. במקום 18, רק 9 שקלים לחודש בלבד. וגם השתתפות בהגרלה הגדולה של מגזין לילדים. חייגי כעת, כוכבית 8980. פנימה, הכל בשבילך.
טוב שם, להזמנת ספרוני הזכרה מהודרים בהתאמה אישית, בהמלצת הרב הגאון בן ציון מוצפי שליטה. להזמנות חייגו 052-768-8839, 052-768-8839.
לראות את הנכדים והנכדות שלי בישיבות ההסדר, במכינות הקדם צבאיות, בשירות הלאומי, זה מבחינתי לחזור לזיכרונות של פעם. להמשיך לשמור על קהילה דתית גם בגיל זקנה, זה טוב לבריאות ולנשמה. את הקהילה שלי מצאתי בדיור המוגן של עמותת רעות. ההמלצה שלי רעות, כי כאן זה הבית. חפשו באינטרנט דיור מוגן, דתי לאומי, או התקשרו 1-800-560-560.
מסע רוחני בארץ ישראל אל הנשמה שבך. מרכז סגולה מזמין אותך למסע מעולם אחר. בחורה ואישה המעוניינת לעשות פסק זמן אל מה שאת באמת. בין התאריכים י"ג ל-י"ז בתמוז, בליווי הרבנית סגולה מלט. מגוון שיעורים וסדנאות עם הרב משה דורון, הרב הראל חצרוני, הרב אלדד ברון, ביני לנדאו, ועוד הרבה הפתעות מחכות רק לך. לפרטים חייגי 02-627-1007, 02-627-1007.
מערך הפרסום בכל ישראל פותח לפניכם מגוון אפשרויות פרסום ברשת מורשת. לקבלת הצעה 1212-333-333.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו חוזרים לשידור, אתם מאזינים ברשת מורשת של כל ישראל, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, טלפון רב קווי עומד לרשותכם 025-30-2685, 025-30-2685, אנא תתעזרו בסבלנות, ואנחנו ברשות הרב חוזרים לשידור של אל המאזינים, יש לנו מאזין מרמת אפעל, שלום לך אביאל.
שלום, שלום לרב.
שלום וברכה רבה.
אנחנו שומעים אותך חורף וקיץ ונהנים כל הזמן, תודה לך.
תודה, גם באביב שיהיה.
גם בסתיו הרב. הלכנו, השאלה היא כזו, ביישוב הקטן שלנו, רוב התושבים הם אינם שומרים כרגע.
אין בארץ ישראל יישובים קטנים, כולם גדולים.
נכון מאוד הרב.
הכוכבים, יש נראים מרחוק ויש נראים מקרוב.
נכון, אני מסכים איתך לכל מילה.
אין חמוד שלי.
יש לנו גרים בארץ ישראל, זה מספיק. אתה צודק, אתה צודק. השאלה ככה, יש בכנסת אחת שהוא נוסח ספרד במשך 40 שנה, הרב.
כן.
הרב ביישוב, הוא גם כנמצא פה 40 שנה, רב בעל יד הרב, אהוב, אהוד וכו'. לאחרונה הוא קם בית כנסת, בבית אבות, שהוא בכניסה ליישוב שלנו, שפועל אך ורק בשבתות וחגים, בנוסח ספרדי.
כן.
השאלה שלי, אנחנו המתפללים הוותיקים, אני ספרדי, מרוקאי, דות מזרח, לא משנה. אני דאגתי לנוהג ומתפלל בבית הכנסת הזה במשך 24 שנים. המצב כרגע שחלק קטן מהמתפללים עברו לבית הכנסת הספרדי, בשבתות, אני חוזר ומדגיש, ימי חול, כולם מתפללים ביחד.
כן.
אך ורק בשבתות וחגים מדובר. השאלה שלי היא שאלה כזו, מה עליי לעשות? אני באופן אישי מכבד את הרב, אוהב את הרב, ועם כל הקושי מתפלל גם בשבתות, ורוצה להתפלל בשבתות, וזה בנוסח ספרד, כי הכירות שלי רבת שנים איתו וכו'. ואני יודע גם שהוא נעלב מהמהלך הזה. מה עליי לעשות, או עלינו, או חלק אותם מתפללים הספרדים, האם להמשיך להתפלל בנוסח ספרד, או לעבור בשבתות לבית הספר ספרדי.
נוסח ספרד אתה מתכוון שזה למעשה אשכנזי חסידי.
לא חסידי הרב, לא, ספרד, לא חסידי הרב, לא חסידי. הרב הוא חרדי, אבל
התפילה... לא נוסח יהודי המזרח, אתה מתכוון.
נכון מאוד הרב, נכון.
בסדר, זה שהתכוונתי, חסידי, זה נקרא נוסח ספרד. והרב, אתה אומר, פגוע מזה שעוזבים אותו.
הרב, נכון, הרב פגוע בלי שום...
והרב מאיזה עדה, סליחה על השאלה?
אשכנזי, חרדי.
אשכנזי. אז ועד היום כיבדתם אותו, והייתם
איתו. היינו איתו הרב.
אז תמשיכו להיות איתו, זה לא יפה לפגוע בו, בוודאי. לפי הדבר שזה לא בהסכמתו. והם אלה שעושים שם את התפילה
בבית אבות.
במושב זקנים.
בבית אבות.
שיעשו שם, כי הזקנים צריכים שיתפללו איתם.
נכון, נכון.
תסבירו לרב ותרגיעו אותו. שבין כה הזקנים אינם יכולים להתפלל בכוחות עצמם. הם צריכים תגבורת, הם צריכים חזן, הם צריכים כל מיני משמשים בקודש. אז כורח המציאות, והם ספרדים, והם אוהבים את התפילה הספרדית ורגילים אליה. הרגילה אחרת לא יכולים להיות רגילים, לא נורא. רק אתה אישית, אתה יכול להמשיך להתפלל עם הרב באותה נוסח שהתפללת עד היום איתו, כדי לחזקו ולאמצו על כל פעולו במשך כל השנים הרבות, מה שעשה כאן ביישוב הזה. זה הדרך הטובה ביותר, והאמת והשלום אהבו. אז יהיה הכל יבוא על מקומו בשלום. בסדר?
מתי אני אזכה לראות ספר הלכות מקיף מכבודו?
תתפלל עליי שיהיה לי די זמן וכוחות, ואני אוכל לעמוד במשימות. יש הרבה משימות כבדות על כתפינו, ומה לעשות, אורך הימים וקושי הגלות מכבידים מאוד. זה לא קל. חשבתי שמפעם לפעם זה יותר קל, אבל זה יותר כבד נהיה. בעזרת השם נצלח את כל זה ונמלא גם את מבוקשכם, בעזרת השם.
אמן, אמן.
תודה לך, שבת שלום.
שר כוח, חזק וברוך לשואל, והרבה הרבה כוח, וחילך לא ראה את הכבוד הרב להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה הרבה ביתר שאת וביתר עוז. פשוט הרב, אנחנו נמשיך, והנה יש לנו מאזין מהקריאות. שלום לך יוסי.
שלום לכבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
השאלה שלי, האם מותר לצאת לקברי צדיקים בחוץ לארץ?
שאלה נכבדה מאוד, נידונה באורך וברוחב. כתבי בספרי רבי חיים פלאצ'י, בשדה חמד ובעוד ספרים. הם ציטטו את ספר חסידים שכתב שאם יש קברים פה בארץ של צדיקים מפורסמים, או בעיר שאתה מתגורר בה, או באזור שאתה מתגורר בו, קברי צדיקים שלא היינו עליהם, לא ביקרנו שם, ואנחנו עוזבים את הארץ והולכים לארץ אחרת, או הולכים לעיר אחרת לבקר שם, אותם צדיקים הקבורים פה נפגעים וקובלים עלינו, מגישים קובלנה, שאצלנו עוד לא ביקרתם, מה אתם הולכים למקום אחר? פעם אמרו בדרך הלצה שבשדה התעופה לוד שמו שם שלט סנוב. האם באלת ביקרת? לכל אלה שהיו יוצאים לטייל בכל מיני ארצות. להבדיל, זה גנוב מהרעיון הזה. היוצא שלכתחילה קברי צדיקים הקבורים בארץ ישראל הם במעלה גדולה, כי בגמרא כתוב, חד מיני הוא כתרן מינן, צדיק אחד הקבור בארץ ישראל, מעלתו כשני צדיקים הקבורים בחוץ לארץ. וגם לצאת לחוץ לארץ לא כל כך פשוט, אפילו שזה כאן לדבר מצווה, והתירו, וגם לפרנס יושבי חוץ לארץ את הגויים הנמצאים שם, ולפתח את ארצם, ולהשקיע בהם במקום להשקיע את אותם משאבים פה, אצלנו, זה הרבה 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 יותר חשוב כאן. אז העניין הזה עדיין נמצא בסימן שאלה, האם ללכת לקברי צדיקים או לא ללכת. כתבו הפוסקים שאלה אם כן יש לו שייכות, כגון שהוא מתלמידיו של אותו צדיק, או כגון שהוא מצאצאיו של אותו רב, ויש לו געגועים אליו, ויש לו שייכות אליו, אז התירו, אבל רק באמת לצורך לבקר באותו קבר של צדיק, ולא לטיולים ולמגמות אחרות, ולתפוס טרמפ על העניין של הצדיק. אבל בעיקרון כדאי ונכון, ויש עדיפות עליונה, לבקר בקברי צדיקים שכאן בארץ, מה גם שפה בארץ יש למעלה מ-300 מקומות שלא ידועים. הרבה ספרים היום, ברוך השם, בהשתכללות של היום, ועם כל העידן הטכנולוגי שיש, שספר שפתי צדיקים, אפשר להשיג אותו, ספר נפלא מאוד, מכיל המון חומר תורני, המון חומר היסטורי, המון חומר של קדושה ומוסר. שפתי צדיקים כתב אותו אבי זכרונו לברכה. אפשר להשיג אותו בטלפון מי שרוצה, במחיר הקרן ואפילו מחיר מסובסד. אפשר להשיג אותו בטלפון 0522-751941. אני חוזר, 052-275-1941. עזקו ואמצו.
חזק וברוך, תודה לשואל מהקריות. אנחנו ממשיכים לשמוע עוד מאזין עכשיו מנתניה. שלום לך, עמיחי.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. השאלה קשורה לימי בין המצרים.
כן.
יש חוג לנשים בעיר שגרה הבת שלי, היא אישה בגיל העמידה, אימא לילדים, והיא משתתפת בחוג הזה אך ורק בשביל לשמור על הגוף שלא התנוון. כן. היא עובדת קשה והיא רוצה לשמור על הגוף. והשאלה היא, האם בימי בין המצרים מותר להשתתף בחוג הזה כמו שהיא רגילה, והמוזיקה שתשמע בימי בין המצרים היא מוזיקה ווקלית בלבד. האם זה מותר לה או לא?
בעלית, אתה מתכוון ללא כלים.
ללא כלים, נכון.
ללא כלים, מותר בהחלט, בפרט שזה לצורכי בריאות, ואפילו שאין כאן חולים, אלא אנחנו מונעים מצב של התנבנות שברים או איברים שבגוף האדם, שעם הגיל מתחילים קצת להתעייף, וצריכים קצת שמן לשמן אותם, צריכים קצת להפעיל אותם, מותר. כיוון שזה נטו לא לשם הנאה. צריך לדעת שכל מה שעשו חכמים לעשות באותם שלושת השבועות, אנחנו מתפללים שיהפכו בקרוב גם השנה לימי ששון ושמחה, אבל באותם שלושת השבועות כל מה שנאסר אלה דברים של הנאה. הדברים שלא של הנאה, אלא שהם של בריאות הגוף בקיום, התירו. כגון אכילת בשר, האשכנזים יש מחמירים מ-17 בתמוז כשיטת הארי, יש מחמירים מראש חודש כשיטת ארץ ישראל, ויש מחמירים רק בשבוע שחל בו. אבל אם מדובר בזקנים או חולים, אם מדובר באישה יולדת או באישה בהיריון, או מדובר באיזה אדם שחסר לו בגוף אותו מינרל או אותו אב מזון, מתירים לו. כי כל מה שאסרו לאכול בשר ואסרו לאכול ולהשתמש בכל שאר הדברים, זה דברים של הנאה, שעושה זאת לשם הנאה. ואסור להנות ולשמוח שמחה יתרה בימים אלה. אבל אם הוא עושה כן לצורך בריאות הגוף, מותר וגם מותר. לכן היא יכולה להמשיך להשתמש ולשמוע את המוסיקה הווקלית. השם ייתן רפואה לכל חולי ישראל, וכמו שאומר הרב חידה, והבריאים מעמו ישראל יתמיד בריאותם תמיד שלא יחלו.
אמן ואמן, אמן ואמן, חזק וברוך לרב, ותודה למאזינה מיכאי מנתניה. אנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לגברת.
שלום הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול בבקשה, האם זה מנהג או שזה אמונה שאסור שקלה או יולדת ישתתפו בחתונה?
חתונה של מישהי אחרת, תוך 40 יום, זה רק שאלה?
כן.
זה מנהג, מנהג. אבל השאלה, מי ייסד את המנהג הזה? אחמד ואבו עלי ועוד כל מיני אלה שאבו קטר ומסעודיה ומירדן, מעיראק ומתוניס, ממרוקו ומשאר מדינות ערב. הערבים הם שהמציאו את האמונה התפלה הזאת שאסור לאבל או אבלה, חתן או קלה, יולדת או בעל יולדת, ללכת 40 יום לשום אירוע מהאירועים שהזכרתי. וזה דבר לא נכון, כי אנחנו עוקרים בזה מצווה מהתורה, חס ושלום. יש מצוות עשה מהתורה, ללכת לבקר חתן וקלה, אם זה בשבעת ימי החופה או ביום החופה. יש מצוות עשה מהתורה לבקר, לא עליכם, אבל או אבלים בתוך שבעת ימי האבל. יש מצווה מהתורה ללכת לברית מילה ולהשתתף שם ולברך ולומר מזל טוב משום והלכת בדרכיו, כי זה מצוות גמילות חסדים, כך כתבו הפוסקים. משום והלכת בדרכיו ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוהיך. פסוק אחר אומר, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. והגמרא דרשה שזה ללכת חתן וקלה, ללכת לא עליכם מצד שני, כשקורה משהו, לנחם, לעודד ולבקר חולים. כל אלה בכלל מצוות עשה של גמילות חסדים, ואפילו לומר מילה טובה יש בזה מעלה. ולכן חלילה חלילה להאמין שכתוצאה ממצווה ייגרם נזק למישהו מהצדדים, או לא למבקר ולא למבקרת, למבוקרת. אז לכן אסור לחשוש, אלא להיות בחוכמה. לפעמים משפחת הקלה יש להם אמונה תפלה ומאמינים בזה בכל כוחם, עדיין לא השתחררו מהאמונה התפלה הזאת ולא יודעים שהיא אמונה תפלה ומאמינים בה, אז לא להרגיז אותם, אפשר להימנע. אבל אם הם לא מקפידים, ללכת וללכת. ולכן אין לזה יסוד, צריך לדעת שיש בזה מצוות עשה, ולהגיד, להסביר כמה שאפשר לכולם, שזה מצווה וזה טוב וזה חשוב וזה מוסיף כוח לעם ישראל. תודה רבה לכולכם, שירבו שמחות לישראל.
תודה רבה, תודה לרב ולשואלת. אנחנו עם מאזין, אני מקווה שנספיק, אז כבר הוא ירד מהקו, אנחנו נסכם בדברי סיכום, כבוד הרב.
נסכם בדברי סיכום.
בבקשה.
אז דברי סיכום, השבת הזאת, שבת בעלותך, אחת הפרשיות החשובות מאוד המדברת על המנורה, בעיקר יש שם את ויהי בנסוע הארון, שזה נונין הפוכים, יש שם לשמור על עם ישראל, נון מכאן ונון מכאן, להפסיק בין פורענות לפורענות. והנונין הללו יש בהם מעלה גדולה מאוד, שני הפסוקים האלה, והיה בנצוע אהרון, יש בהם 12 תיבות כנגד 12 תיבות אחרונות של לכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ואחריו, ובנוחו יאמר שובה אדוני ריבות אלפי ישראל, שבע תיבות כנגד שבע מילים שיש בתחילת התורה. אז זה כולל את כל התורה כולה, שתי הפסוקים האלה. לכן הם נאמרו שם בצמוד, ואנחנו אומרים אותם בפתיחת ההיכל, ובהחזרת הספר תורה להיכל, מעלה עלינו הכתוב, כאילו אמרנו את כל התורה כולה. אז לכן לומר את זה, וזה טוב לומר את זה גם תמיד, תשמירה. חייל שיוצא לאיזה מקום, או אדם שיש לו איזה משימה נכבדה, או אדם שעומד מול אויב וחושש, יאמר שני פסוקים אלה, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, אחר כך ונוחו יאמר שובה השם ריבות אלפי ישראל, ולא יפחד ולא יחשוש משום דבר שבעולם. הקדוש ברוך הוא יפרוס עלינו סוכת שלמה, יאריך ימינו וימיכם בטוב ובנעימים.
אמן.
בבריאות איתנה וחיים טובים.
אמן.
שוב תודה לצוות היקר שעושה עבודה קודש. וסליחה שהיום קצת המתנתם לי, שלא באשמתי. אז אני מברך אתכם ברכות לעד. שבת שלום לכל הצוות. בשורות טובות, ישועות ונחמות. בעלותך את הנרות.
אמן ואמן. חזק וברוך נעבור אנחנו.
תודה ותודה.
נשיב לרב ברכה כפליים, חילך לאורייתא, בבירות איתנה ונאורה מעליה.